ערב טוב, ט"ו בשבט שמח, מלך ט"ו בשבט שמח. כמה ענייני ט"ו בשבט, בעזרת השם אנחנו נדבר מחר. אבל היום הזמנו כאן קבוצת אורחים, ואני רוצה קצת לפתוח כמה מילים, ואחר כך מרקו וחברתו ימשיכו את הדבר במצגת, בסרט שלפניהם. המאבק על הקרקעות הוא לא רק מאבק ביהודה ושומרון, מי שמכיר את זה, זה מאבק בכל ארץ ישראל, בגליל, בנגב, מי שמכיר יודע את ההשתלטויות השונות, מאבק בעצם בכל פינה, מאבק גם על האדמה, גם על המים, גם על שאלות הזיהום, וזה מאבק, הייתי אומר, מאבק לאומי חשוב ביותר. מי שמכיר את השאלה של ההשתלטות הבלתי חוקית על אדמות, וחורג לחלוטין מיהודה ושומרון למקומות אחרים. אבל אנחנו נמצאים כאן, וכרגע לפחות נדבר יותר על המאבק כפי שקיים כאן. ופה אני רוצה לומר כמה מילים. בדרך כלל באמצעי התקשורת הדבר הזה בא לידי ביטוי שהייתי מגדיר אותו שהנכונות שלו מוגבלת. כלומר, יש הטובים ויש הרעים, והטובים רוצים פה לבנות יישובים ולקחת עוד אדמות שיהיו יהודיות, והרעים באים להרוס את זה ונגד זה, ואלה בעד הערבים ואלה בעד היהודים. התפיסה הזאת, גם אם ביסודו של דבר יש משהו נכון, יש בה גם יסוד שטחי, והיסוד השטחי הוא יותר רחב מהיסוד הנכון. מי שמכיר את הדברים יותר בפנים יודע שהמאבקים האלה זה לא רק על השאלה מקימים פה, נותנים פה קרן, מקימים פה איזשהו צריף בשר הביטחון והורס את זה וזורק משפחה החוצה. זה לא רק זה. זה מאבק סיזיפי יומיומי. כמעט אני אומר שעה שעה על כל פיסת אדמה. על שמי רשומה, על שמי הייתה רשומה, למי היא שייכת, האם היא אדמות יהודיות, אדמות שהיו בחזקת ערבים, גם אם היו כאילו רק בחזקת ערבים, האם זה אדמות מדינה. מאבק סיזיפי יום יום בשעה שעה. נגד השתלטויות כאלה ונגד השתלטויות אחרות ונגד ניסיונות של ערבים שנעשים עם הרבה מאוד כסף אירופי, הרבה מאוד כסף אירופי, להשתלט, לזחול לכיוון הכבישים, לכיוון היישובים היהודיים, לכיוון כל מיני נקודות תרופה, להוציא אותם משם כדי שלא לאפשר להם להשתלט על השטח. והמאבק למעשה לגבי השאלה, אני לא יודע, אבל אני מקווה שלא, אבל אם פעם תקום מדינה פלסטינית, ואני מקווה שזה לא יקרה, אבל הלוואי שהייתי יכול להגיד את זה בביטחון, אני לא יכול להגיד את זה בביטחון. השאלה מה היו הגבולות שלה, זאת בעצם השאלה הקריטית. זאת השאלה הקריטית. והשאלה כמו במשחק צוללות, אם אתם מכירים, מי חוסם את מי. והשאלה היא לחלוטין מחוץ ליהודה ושומרון. בגלל שמשל בדרום החברון, שאלה עם מקומות כמו יטה ודורה ומקומות אחרים, אם יתחברו עם הבדואים של בקעת ערד, מי יודע איזה אסון זה יכול להיות. אם כל אזור ג'נין יתחיל להתחבר עם יישובים ערביים במשולש ואחר כך בגליל, כן, השאלה חורגת לחלוטין הרבה מעבר. ויש כאן מאבק סיסיפי, מאבק קשה מאוד, שהיום אנחנו קצת נלמד עליו. ונראה שהמאבק כאן ביהודה ושומרון הוא לא כל כך פשטני, לא כל כך פשוט כמו שהוא נראה בערוצי תקשורת, אם משמאל ואם מימין, וזה בכלל לא משנה. והשאלה של הנטיות והשאלה של הבנייה היא שאלה של מאבק יום יום שעה שעה, משפטנים ואחרים וכדומה. ישבתי אצל מנהל המנהל האזרחי, ישבתי אצל ראש המנהל האזרחי, הוא אמר לי את הדבר הבא, כמה תנועות יש בימין שעוסקות בצד המשפטי של הקרקעות? אחת, תנועת רגבים, יכול להיות ששמעת על זה. כמה תנועות יש שעוסקות בצד המשפטי בשמאל? 109 תנועות. כלומר, 109 תנועות מגישות בגצים ומגישות זה מול אחת שלנו. תבין שהבעיה לא מתחילה איפה מקימים קרבן ואיפה מתחיל צריף, אלא מתחילה ביסודות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר נכון. ואם אני עובר כאן לעניין אחר, המאבקים, והמאבקים הפיזיים והמאבקים האחרים שהם עושים בהתיישבות ביהודה ושומרון והסתיימו בהתנפצות מאוד מאוד קשה בעקירת חבל עזה וצפון השומרון. לא התנפצות מאוד קשה בגלל שהשמאל קיווה שזה ייגמר הרבה יותר גרוע ממה שזה נגמר. ואני לא חושב שהפסדנו שם את כל המערכה. סך הכל נדמה שהטראומה שכל עם ישראל נכנס לתוכה מחמת המערכה שהייתה שם. אנשים היום חושבים פעמיים אם לחזור על זה. אבל לפחות אחד הלקחים. שאנחנו לא יכולים להסתפק בשלטים ובהפגנות ובמאחזים, אלא צריכים להבריג אנשים בתוך המערכת. ואולי אחד הסמלים שלהם, של מי שעמד אז בראש מועצת ישע, היום הוא ראש ואגף בוגר שלנו, היום הוא ראש מינהל מקרקעי ישראל. שהסגן שלו במאבק על גוש קטיף, היום הוא מנהל רשות שמורות הטבע, שאול גולדשטיין. כלומר, כל הדברים האלה שקשורים לקרקעות, והיכולת להיכנס לתוך המערכת, לא רק לפעול נגדה, אלא היכולת להיכנס לתוך המערכת, זה היה אחד הלקחים החשובים. וברוך השם, נכנסו אנשים שלנו לתוך המערכת, גם לתוך המנהל וגם לתוך זה. אני אומר, הם עובדים מטעם המערכת, הם לא עובדים שלנו ולא עובדים מטעמנו. ויש לפעמים ביקורת, ויש לפעמים ביקורת נכונה, אבל יש להם גם הרבה מאוד מה להגיד במאבקים האלה. ובסך הכל הזמנו פה היום אנשים, רמי, שאחיו למד כאן, ושבן אחיו למד כאן, יוסי זיו, ואורי זיו, ומרקו, בוגר ישיבת ההסדר בקריית ארבע, היה תושב בקריית ארבע הרבה שנים, היום גר בירושלים, ושכחתי. מה? אשר, כן, זה אשר שבעזרת השם הבן שלו ילמד כאן בשנה הבאה. בסך הכל, בואו נגיד,
כן,
אנשים, מה?
אשר מיטל מנשה. אשר תושב תל מנשה.
שוב, מיטל מנשה, גם כן, אם מישהו לא יודע, מדובר על מה שנקרא בלשון לעזית, נחלות, אי שם בצפון מערב, ליד גוש רחן וליד כל המקומות האלה, לא רחוק מאום אל-פחם והמקומות האלה, אבל נמצא בצד של הקו הירוק שלנו, כלומר בצד הנכון של הקו הירוק. ונמצאים אנשים שלנו בתוך המערכת, ושהם יסבירו לנו איך המאבק פועל, לא בכוח הקמת כל מיני דברים חשובים כאלה או גבעה זו או אחרת, אלא איך המאבק פועל בצורה סיזיפית יומיומית וקשה ובשעה שעה. אנשים שעושים עבודה שבמידה רבה היא כפויה טובה, ספרו לכם אחר כך גם איך לפעמים שרים להם את הצמיגים וכדומה, ודווקא אנשים מכוחותינו. אמרתי להם שזה לטובתם, כדי שלא יאשימו אותם שהם מהימין. אבל בכל אופן, זה בוודאי קשה לחיות ככה. יספרו לנו קצת על העבודה שלהם. אני אומר, יש לנו הרבה ביקורת לפעמים על המנהל ועל הפקחים שלו והביקורת, וטוב שיש ביקורת. אבל ט"ו בשבט זה יום חג, אנחנו לא נמצאים בתשעה באב אלא בט"ו בשבט, וזה יום חג, וחשוב לראות את חצי הכוס המלאה. אני לא יודע איזה חצי כוס יותר גדולה, המלאה או הריקה, אבל חצי הכוס המלאה זה חצי גדולה, והחצי הזאת מלאה והיא מלאה מאוד. ומשהו קצת על הדבר הזה, אנחנו נשמע מהאנשים האלה שעושים את העבודה הסיסית הזאת יום יום, שעה שעה. מרקו, בבקשה.
תודה רבה לרב. האמת, אני שוקל כבר שעות ארוכות איך לפתוח, כי אנחנו הולכים לדבר פה שעה פלוס מינוס, ולתת כל התורה כולה על רגל אחת זה מסובך, אז אני כבר מתחיל לצלול למים. אני יכול להגיד לכם שהיום בבוקר ישבתי במשך שעתיים אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עם כמה בכירים במשרד המשפטים על כמה סוגיות של הרחבת יישובים, לא אומר כרגע איזה, אבל דיבר הרב על ההשפעה שלנו. עוד פעם, אנחנו לא עובדים שלכם, לא עובדים של ההתיישבות, אבל אנחנו מרגישים באותם מקומות ש אנחנו יכולים להשפיע על פי היושר והתפיסה המקצועית שלנו, לא אג'נדה פוליטית כזו או אחרת, ונגרמים פה לא מעט מקרים של עוול, דווקא בגלל איזושהי אטימות מצד גורם כזה או אחר, בדרך כלל משפטי, אנחנו אומרים את דברנו ודופקים על השולחן כשצריך, וזאת סתם דוגמה קטנה של היום בבוקר, ואני מתחיל. הרב הציג אותי, שמי מרקו, אני מנהל יחידת הפיקוח. יחידת הפיקוח והמנהל האזרחי היא יחידה אזרחית בגוף צבאי. רמי זיו הוא הסגן שלי, אנחנו עובדים ביחד שנה הבאה בעזרת השם, נשלים את השלושה עשורים. את מירב חיינו עשינו פה בשטח, אשר קצת יותר צעיר מאיתנו. 67, מלחמת ששת הימים, השטח שהיה שטח ירדני במקום הזה שאתם יושבים פה, אגב כאן קרוב לפני 67 עד 48 כפר עציון ישב במקום, ובעקבות מלחמת העצמאות קרה מה שקרה. צהל כובש, משחרר, איך שתרצו, אנחנו נזהר היום ממילים כבדות ופוליטיות. יהודה ושומרון חוזרת לידיים ישראליות, אנחנו כבר משלימים עוד כמה שנים את העשור החמישי, והמצב לצורך העניין שהיה ערב המלחמה נשאר כפי שהוא היה, כמעט עם שינויים קלים. זאת אומרת, הריבון, הממשלה ביהודה ושומרון הוא ריבון צבאי, אלוף הפיקוד הוא ראש הממשלה ביהודה ושומרון, אלוף, הוא איש צבא, והוא בזה, בעצם מנהל את החיים שלנו, של הפלסטינים, והוא בעצם מחליט אם יהיה פה כביש, אם יהיה פה מוצב, אם החיילים ישבו פה וכו' וכו'. תחתיו, לידו, יש גוף שנקרא מנהל אזרחי, הוא הוקם ב-82, הסכמי השלום עם מצרים שנחתמו בתקופתו של ראש הממשלה מנחם בגין ב-77, והכוונה הייתה פה לקראת איזושהי אוטונומיה. אגב, גם כאן עברנו 30 שנה, כמעט ולא השתנה כלום חוץ מכמה הסכמים שנחתמו. המנהל האזרחי במהותו הוקם כדי לנהל את חיי התושבים האזרחיים, להתנתק מהאופן המבצעי צבאי, חיי הפלסטינים והישראלים. ב-83 אני התחלתי לעבוד, ואני יכול להגיד לכם שהיחידה שהוקמה, ואני הייתי חלק מההקמה שלה, בערך 8 או 9 אנשים, הוקמה על ידי עוזר שר הביטחון דאז אורי ברון זיכרונו לברכה, שר הביטחון היה אריק שרון, והיא הוקמה לייעוד אחד בלבד, לשמור על אדמות המדינה ולשמור שבנייה בלתי חוקית פלסטינית לא תרסק את הרצף הקיים ואת הראייה של ההתיישבות שהייתה אמורה לשלוף את יהודה ושומרון, למרות שבאותה תקופה היא הייתה בתחילת דרכה, 77, 79, אלון מורה, אחרי קירת ארבע וכפר עציון, ומאז עברנו הרבה הרבה תפוחות, היו הסכמי אוסלו, ואני מגיע כבר למצב היום, כי ללכת לזכור עכשיו את כל העשורים האלה, אנחנו צריכים עוד יומיים. המצב היום הוא שיש הסכם אוסלו, יש רשות פלסטינית ששולטת היום בערך ב-40% ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון זה משהו כמו חמישה וחצי מיליון דונם, 40% מזה זה רשות פלסטינית, שטחי A ו-B, זה בית לחם, אל חדר, נחלים פה למטה, בית פג'אר, אלה כפרים שבשליטת הרשות ה-A ובשליטת רשות מבצעית, או נקרא לזה ביטחונית ואזרחית פלסטינית. B זאת שליטה פלסטינית בהיבט האזרחי ביטחונית של המדינה, של צה"ל, ו-C שליטה של צה"ל והמדינה לכל דבר בעניין. 60% מהשטח כאמור בשליטת צה"ל מ-98. היום הרשות הפלסטינית לצורך העניין, אתמול לדעתי הבנתי שעשו איזשהו הסכם עם החמאס, הקימו איזושהי ממשלת אחדות בקטר. זה אומר שבחודשים, בשנה, בשנתיים האחרונות, המצב המדיני או המסע ומתן המדיני כופה על שמריו. כשהוא כופה על שמריו, זה אומר שההישגים בהיבט המדיני כבר יותר רחוקים. מה שנשאר כרגע זה בעצם לקבוע עובדות בשטח, כמו עובדות בשטח, זאת אומרת, כמו שהרב אמר, מלחמה על השטח, היו כאלה שקראו לזה מאבק, כדי לתת לזה מילה קצת יותר עדינה. יש היום מאבק מאוד מאוד סדור, מאבק שקיים לכל אורך ורוחב יהודה ושומרון, כמעט בכל מקום שנשים את האצבע נגלה איזשהו מאבק סמוי לפעמים, לפעמים גלוי, שמתנהל בחלקו על ידי הרשויות בשטח, בחלקו על ידי הרשויות ובמימון ובגיבוי הרשות הפלסטינית, ובחלקו על ידי הרשות הפלסטינית אבל באמצעות זרועות של ארגונים בינלאומיים. כשאני אומר ארגונים בינלאומיים, זה כמעט כל ממשלה באירופה יש לה היום פה סניף, יש לה המון כסף שהיא שמה פה, וכסף בדרך כלל זה דבר שאפשר לעשות אותו המון בשטח, זה להקים כפרים, זה לשור תשתיות מים, זה לפרוץ זרחים, קווי חשמל ועוד חיינה וחיינה. והנה לכם מאבק עם קונפליקט בשטח, וכאן אני מגיע, אין היום שום גורם במדינת ישראל שמתעסק עם הדברים האלה או נלחם בהם, מדווח עליהם ומטפל בהם, אלא אנחנו בכל השטח, מג'נין בצפון ועד דרום הר חברון בדרום, פרוסים רכזים שהתפקיד שלהם הוא לסייר בשטח עם המון המון מודיעין, עם כל מיני אמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים. הם מביאים את המידע, מעלים אותו, הם יודעים גם לטפל, למסור צווים, לעצור ולהשלים תהליכים. וכמובן כל מה שקשור למימוש עצמו, אנחנו תלויים פה בדרג המדיני, הוא לא הכל בידיים. זאת אומרת, אם אני מזהה היום בית פלסטיני ואני רוצה להרוס אותו, אני יודע להשלים את כל ההליכים, אבל אני אמור להציג אותו לדרגים שעלינו. הדרגים שעלינו אומרים לנו, אוקיי, מאושר, יורדים לפקודה מבצעית ואנחנו מתחילים לבצע. מאחר ואין לנו הרבה זמן, מה שאני חושב שהכי נכון לעשות הוא לתת לכם סקירה קצרה על מה אנחנו עושים. אני אשלב בזה יותר סרטונים של 2-3 דקות ב2-3 נושאים שלדעתי הם ייתנו לכם גם טעימה יותר מוחשית מהעשייה עצמה, ונשאיר לדעתי כמה דקות בסוף לשאלות. אגב, תשאלו, תתקפו, תבקרו, כל מה שאתם רוצים. אגב, הגענו לכאן דווקא בגלל העובדה שכמו שאמר הרב, לא מעט מבקרים אותנו, לפעמים בצדק ולפעמים שלא בצדק, כי לא כולם מרים לכל העשייה. ואנחנו חושבים שנכון לפחות לתת לכם פה על קצה המזלג מה אנחנו עושים או מה נעשה בשטח. אני כבר אומר לכם שכל נושא הקרקע, אני בכוונה לא ייכנס אליו היום, הוא נושא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד מעניין. פה באזור הזה של גוש עציון יש לנו פרויקטים שאנחנו עוסקים בהם כבר לא מעט שנים, כפר עציון לצורך העניין, ראש צורים, גבעת אחיש, קרקעות שנרכשו עוד מתקופת המנדט, ואנחנו עד היום עוסקים בהם, תצלום האוויר ופינוחים ורישומים ומפות. אם אני יודע מה, תגידו וואלה היה שווה, או בחלקה, אז אני מבטיח שמבחינתי תהיה פה הרצאה בתיאום איתכם רק על הנושא הזה הקרקעי, עם אנשי המקצוע, עם הרבה תצלומי אוויר, כדי שנעמיד בנושא הזה. אני יתחיל שנייה, יחידת הפיקוח. כמו שאמרנו, היחידה היא היחידה שמרכזת תחת קורת הגג שלה את כל נושא אכיפה ביהודה ושומרון. זאת אומרת, אם במדינת ישראל יש שם מנהל קרקע ישראל, סיירת ירוקה, משרד התשתיות, משרד הפנים ומנהל מקרקעי, ועוד כמה, כל מה שקורה ביהודה ושומרון באחריות שלנו. זאת אומרת, רכז פיקוח שנוסע עכשיו במדבר יהודה יודע לטפל באותו עדר שנכנס אחרי, שיוצא, רואה מסעית ששופכת זבל, הוא יודע לתפוס אותה, רואה מישהו שגונב מים, או רואה מישהו שחוצה בלתי חוקי, מישהו שבונה, אותו רכז, בתוך הנרתיק שלו יש משהו כמו 21 צווים, ככה הוא מגלגל, ככה הוא זה שהוא חתום על אותו תא שטח. לטעמנו זאת עבודה שהיא הרבה יותר טובה. אני יכול להגיד לכם שבנגב יושב היום בדואי שמתחיל לבנות, בא אליו בבוקר פקח של המועצה הזאת, בערב מגיע אליו מישהו משרד הפנים, לבחורת מגיע אליו מישהו מהמשטרה, ואף אחד לא מתואם עם השני. ואם הבדואי מתרגש ממשהו, זה מהעובדה הגורמים האלה לא מתואמים בינם לבין עצמם, וזה מביא אותו לידי איזשהו גיחור. כמו שאמרתי, הוקמה ב-83, מאז הקמתה השתלבה היחידה בפרויקטים, במשימות לאומיות. כאן ניצלו אותנו לצורך העניין בידע המקצועי שלנו. אפשר פה להגיד שההשפעה שלנו בהיבט של סרטוט המפות הייתה קריטית. אני יכול להגיד, יש הרבה אגדות למשל סביב קבר רחל. היו הרבה אגדות, קבר רחל נצבה בהתחלה כשטח אחר, כחלק בלתי נפרד מבית לחם, וכשזה הגיע בזמנו, אם אני לא טועה, לרב חנן פורת וזיכרונו לברכה, שמעון פרס, זה הגיע לשולחן שלנו, ומי שיקח את המפות החתומות על ידי הרשות, יראה שם איזה מגרעת קטנה, שבמגרעת הזו אפילו לא, אף אחד לא לקח אותה ברצינות, אבל קבר רחל, המתחם כולו נותר בשטח C. הייעוד של היחידה הוא אכיפת כלל הצווים והחוקים בשטחי C, ועל פי מדיניות פקד פיקוד מרכז, מקיים פעולות הממשלה בשטחים ראש המינהל. דגש על בנייה בלתי חוקית הישראלית והפלסטינית הישראלית, כדי שכבר עכשיו אני עונה לכם, מבחינתנו זאת אותה בנייה שמתפרסת לשטחים הפתוחים. זאת אומרת, אם מישהו פה באלון שבות בונה כרגע מבנה בלתי חוקי בעליל, זה לא מעניין אותי. אגב, אני יכול להגיד לכם שעכשיו מערכת הבחירות שקיימת, אנחנו מקבלים המון 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 תלונות על שכנים שמטרתם יותר לנגח פה את, את המתמודדים ולא את השכנים, אבל זה מגיע לידיים שלנו ואותנו זה לא מעניין. בסופו של דבר אנחנו זרוע אכיפה של הריבון משטחי יהודה ושומרון, פרוסים בשטח, נעזוב את זה, כל אחד יש לו בעיקרון גזרה טריטוריאלית, עליה הוא חתום ובתוכה הוא מממש את כל הצווים והחוקים שהזכרתי כרגע. הנה הנושאים שבהם אנחנו תביאים, אני אזכור את כולם ואני אתמקד בשניים שלושה כי לא לנו הרבה זמן. הלכים מלמטה, חופי רחצה, תחבירו איפה יש ביהודה ושומרון ים, מה אתה משוגע? כן, יש ביהודה ושומרון ים, החלק הצפון מזרחית של ים המלח הוא בתחום יהודה ושומרון, כן, בתחום, הירדנים שלטו בו, הרבה כאלה שיהודים לעין גדי כבר שמגיעים בבית הערבה הם חושבים, היי, אנחנו במדינת ישראל, אבל עד שהם לא מגיעים לעין גדי 2-3 קילומטר צפונה הם ביהודה ושומרון, בדיוק כמו גם קירת ערבה לסוסיה הם, אבל נעים להם להגיד, זה לא יהודה ושומרון. אז יש שם ארבעה חופי רחצה, אנחנו מפקחים על החופים האלה, ואנחנו גם, הנה אשר יושב פה, אתמול הוא עשה שם ביקורת חופים וסגר חוף אחד. הוא סגר חוף אחד שלא עמד שם בכל התנאים, לא הייתה סוכת מציל ועוד כאלה וכאלה. חשמל, כל קווי החשמל הבלתי חוקים, אני יכול להגיד לכם שהשנה הרסנו כמה קווים כאלה שנמתחים, לצורך העניין, מי אתה או מי סמוע, לכיוון מאחזים חדשים של פלסטינים. כשיש חשמל אז יש אחיזה טובה יותר בשטח, כשאין חשמל ההישארות שלהם בשטח הרבה יותר מסובכת. מגרשי החמות, במילה אחת, היום לכל אחד מהאנשים שלנו יש סמכות לנסוע לראות מסעית ששופכת זבל לא יודע, ליד גבעת האתם או בדרך לביתה, לתפוס את הנהג, להגיד לו שלום אדוני, אתה כרגע עצור עם המסעית שלך פה מול החטיבה, תראו, יש לנו שם מגרש, שם המסעיות, יש שם בגרים, טרקטורים, אנחנו מחזיקים כאלה לפעמים בין שבוע לחודש, לחודשיים, לשלושה, וזה אקט עונשי שאנחנו לא נקבל אותו באמצעות בתי המשפט, והוא נתון, זאת סמכות צבאית שאנחנו מממשים אותה, והיא אחת הסמכויות הטובות ביותר שיש לנו בידיים. כל תחנות הדלק הבלתי חוקיות ביהודה ושומרון, ארכיאולוגיה ושמורות טבע, יש פה שתי יחידות ביהודה ושומרון, אנחנו מסייעים בידם, אבל יש לנו את כל הסמכויות. זאת אומרת, אם אני נוסע עכשיו למדבר יהודה ואני תופס צייר או מישהו שכתב או פגע בערך טבע, אני יודע לתפוס אותו, לעצור אותו, להתחיל אותו את הטיפול ולהעביר אותו לרשות המוסמכת. חציבה בלתי חוקית. אתה יודע מה, בגלל שאמרת חציבה בלתי חוקית אני לא התכוונתי, אני אראה פה את הסרטון הראשון. אנחנו למשל, אפרופו רגבים, יש מחצבות פלסטיניות על אדמות מדינה בדרך לאספר צומת כה, נקראות בחלק המערבי של המזרחי של בית פג'ה. אני יכול להגיד לכם שהפלסטינים פה ניצחו את המלחמה. זאת אומרת, יש שם עשרות מחצבות על אדמות מדינה שגזרו אותם לגזרים, יש שם מחצבות בעומק של 20-30 מטר. הם גמרו שם את האבן, לצערנו דווקא בגלל המתווה והמיקום של המחצבה הזאת בשטח מאוד מאוד קשה להגעה ורחוק מכל יישוב, אם אתה לא נכנס שם עם כוח צבאי אין לך סיכוי להיכנס לשם. פלסטינים ניצלו את זה. אני יכול להגיד שבשלוש-ארבע שנים האחרונות הכנו שם קרוב ל-80 כלים, זאת אומרת בגרים, טרקטורים, קומפרסורים, הכל הגיע. אני אראה לכם פה סרטון קצר על המחצבות האלה. רגבים הגישו נגדנו עתירה לבגץ, אתם לא מטפלים בצדק, אגב בצדק, הנה סוג של ביקורת שהיא צודקת. בעקבות העתירה הזאת עשינו שם המון המון מבצעים, הבאנו כמעט להשבתה טוטלית של החציבה הבלתי חוקית. היום מועצה אזורית גוש עציון חידשה איזו בקשה להרשאה לבקש את השטח הזה אליה בחזרה, שאולי המועצה או מי מטעמה יוכל לחצוב שם בשטח. העבודה השגרתית היא איתור המחצבות, החמות כלים, הגשת תלונות במשטרה נגד העבריינים, החמת כלים, וכמובן בקשות, אם יש כאלה, אנחנו בדרך כלל מתייחסים אליהם במלוא החומרה, לראות שאין בהם פגיעה נופית ועוד אלף ואחד דברים, שלא תמיד כולם שמים לב. הנה לכם סתם גרף של מה שנעשה בין 2004 ל-2010, 2011, אני יכול להגיד לכם שיש ירידה מאוד מאוד דרסטית, אבל כמו שאתם רואים, ב-2009 ו-2008 ו-2011 עשינו פה המון 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 עבודה. ב-2011 אנחנו עוד לא ניתחנו, אבל יכול להיות שזה בגלל העבודה הרבה שהייתה בשלוש שנים האחרונות. אנחנו יודעים על הרבה הרבה מחצבות שנסגרו. מי שמכיר את השטח הרב בטוח, כי כבר התרשמתי שמתחווה בקצורה רצינית. המחצבה בעלייה לכוכב יעקב, פסגות, הייתה שם המחצבה של פלסטיני שחצבה שם הבור מול היישובים שם.
סגורה.
וסגרנו אותה. והיא לא קיימת היום. אגב, רוב העבודה במחצבות, הנה במחצבת בית פג'ר, התנהלה רק בלילה. זאת אומרת, אתם מגיעים ביום, הם בורחים, יש להם תצפיתנים, אנחנו עושים את זה בלילה, חלק מהדברים נעשים כמעט במבצע צבאי לכל דבר ועניין. רמקולים אותי.
מחצבות בפג'ר, מחצבות שנמצאות בתוך הבוקר בשעה 5:30 פשטנו על מחצבות בפג'ר, מחצבות שנמצאות בתוך אדמות מדינה צומת כוח. בכוונתנו לנסות לתפוס כלים שחוצבים וגונבים אדמה מאדמות המדינה.
אתם רואים, העלייה היא במצע צבאי,
אנחנו עובדי מדינה, אנחנו לא מולושי מדהים. תראו את הקיר, כל זה שוק. מה שאנחנו רואים פה במחצבה שהגענו אליה ופשטנו עליה, תפסנו פה מספר כלים כמו שופלים שהם עוזרים לבעלי המחצבות להעמיס את גושי האבן, שגם אותם אנחנו רואים, להעמיס על המסעיות ולהעבירם למנסרות האבן. בנוסף תפסנו מסור אבן שהוא מחובר לגנרטור, ומסור האבן הזה בעצם חותך את האבן ומכין אותה כדי שיוכלו להוציא את גוש האבן ולהובילו אל המנסרה, ובתוך מנסרת האבן לחתוך אותו לאבנים קטנות, לאבן ירושלמית, לשייש, ולהכינו או לייצוא לישראל או לייצוא לאירופה, לארצות הים התיכון וכו'. שווי כל הכלים שנמצאים פה כרגע במחצבה הוא מעל לחצי מיליון דולר. תוך כדי הוצאת הכלים אנחנו ננסה להעביר מסר חד וברור לאותם פלסטינים שחותמים פה שלא ימשיכו בדבר, כי אנחנו לא יכולים לתת לעניין הזה להימשך בצורה שזה קיים בזמן הזה.
סתם דוגמה של מחצבות בלתי חוקיות. אגב, בגלל העובדה שאנחנו עוסקים במגוון כזה גדול של נושאים, קשה לנו מאוד להתמקד רק בנושא אחד. אני יכול להגיד לכם שאם רק המחצבות היו בידיים, אז יכולנו בשקט להתמודד. אני ממשיך על הבדואים. קחו דוגמה קטנה, כל הבדואים שנמצאים בעוטף מעלה אדומים, כביש ירושלים יריחו, בקעת הירדן, זה פרויקט שהסתעסקנו בו עד לפני 5 שנים בערך. אגב, אנחנו קיבלנו את רוב הבדואים ביהודה ושומרון באזור כרמל ומדרג', באזור בדרך לחצצון, ליד מעלה עמוס. עבודה שלנו, נתנו להם פה איזשהו פוליגון, הם בנו את הבתים, ובזה בעצם בלמנו את ההתפשרות שלהם למדבר. בירושלים זה טרם נעשה, קיבלנו מאלוף הפיקוד את המשימה הזאת לפני 50 שנה. אני מאוד מאוד מקווה שתוך שנה נצליח לקחת את המתחם הראשון, הוא באזור מעלה אדומים, לתת לו מקום חליפי, ובעצם את המקום שלו, הוא נמצא בתחום תוכנית מיתר של מעלה אדומים, לאפשר לממש אותה תוכנית מיתר, שהיא בעצם הרזרבה האחרונה שנותרה במעלה אדומים, אם אנחנו לא מדברים כרגע על יהיה אחד, אם זה אומר למישהו משהו. איכות סביבה, מים, סכסוכי קרקעות, אין יום, אין יום שאין פה מסעית אחת באחת הגזרות שמגיעה ממדינת ישראל ומשליחה את הפסולת שלה לאורך הכביש או באדמה של פלסטיני, מאלף ואחת סיבות. הסיבה העיקרית היא לקחת את הפסולת מירושלים לאתר מוסדר בדודאים או מקום כזה, עולה לנהג 400 שקל, 350, 500 שקל, הוא מגיע דרך המנהרות לאזור הרטס, וואדי רחל, שופך, נותן 20 שקל לפלסטיני, חוזר הביתה תוך 10 דקות, והנה לכם חיסכון של 400 שקל ופגיעה בלתי, כמעט בלתי ניתנת לתיקון. כשתטיילו פעם באזור נווה דניאל צפון, תסתכלו מערבה, מתחת לבית הרלית, תראו שם מערום של קרוב ל-200-300 אלף קוב של פסולת שכולה ממדינת ישראל, והיא הושלכה במקום למרות כל הניסיונות שלנו. לא הצלחנו, כי אנחנו צריכים להעמיד שם 2.5 אנשים 24 שעות, אבל הפלסטינים יודעים שאנחנו לא עובדים בשבת, ויודעים שאנחנו עובדים ביום שישי, והם מנצלים את זה. מה שאני מציע, דיברתי על איכות סביבה, גם כאן, אנחנו בעבודה השגרתית, מונעים השחת סולד באתרים בלתי מורשים, תופסים טרקטורים ומסעיות, שיקום וחסימת אתרים פיראטיים על ידי הבעלים. זאת אומרת, בא אדם שתפסתי לו טרקטור או מסעית, מקבל אותה רק אחרי שהוא סוגר את האתר הפיראטי ומשקם אותו. הגברת המודעות להגנת הסביבה ביהודה ושומרון, אנחנו עושים את זה גם עם ההתיישבות הישראלית, עם היישובים, הם מקבלים מהם המון מידע ומנסים לתת מידע, לתת מענה כמה שיותר מהיר. הנה לכם למשל נושא שלא טיפלנו בו מ-67. באזור ג'נין קיימות מפחמות. המפחמות האלה זה עסק כלכלי מאוד מאוד, אני בעצם כל הגחלים, הפחמים של המנגלים של מדינת ישראל כמעט מגיעים מהאזור הזה. יש שם בעירה של עשרות מפחמות שגורמות לנזק סביבתי היום ונורא. יש שם גם לפלסטינים גם לישראלים, יש שם אפילו במדינת ישראל יש תלונות על ילדים שחולה אסתמה בגלל הדברים האלה. השנה נכנסנו לזה, הרסנו כמה מפחמות, הגישו נגדנו עתירה לבגץ, העסק הזה כרגע בעתירה, אבל אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו נצליח. אני יכול להגיד לכם שבאופן אישי אנחנו מלווים את העתירות האלה, מגיעים למשרד המשפטים ומבדים שהפרקליטות נותנת את התשובות לבגץ בהתאם לעמדה שלנו. הנה גרף העשייה שלנו של פעולות האכיפה והחרמה. אפשר לראות שב-2010 ו-2011 עלינו באופן דרסטי. אני יכול לגלות לכם פה סוד, ב-2010 היחידה שלנו כמעט הוכפלה. היא הוכפלה על רקע צו ההקפאה, הקפאת הבנייה. הייתה פה הקפאה, כולם שכחו מזה, אבל הייתה פה הקפאה לפני שנה בערך. בינתיים אפשר לראות שגם בשנת ההקפאה המון מהכוח מוסד גם לנושאים שזה לא הייעוד שלנו, ובטח ב-2011, היום למדנו כבר להשתמש ולתת מענה להמון דברים ששנים רבות לא נגענו בהם. איכות סביבה, כמו שאתם רואים, ב-2005 ו-2006, אז נגענו, אבל לא באופן שהתמודד עם הבעיות האמיתיות בשטח. הנה עוד סרטון קטן.
يا יש לנו התעסקות בחצי שנה האחרונה בהרבה מאוד מפגעים ועבריינות בתחום איכות הסביבה. הרבה מאוד עבריינים ישראלים מגיעים ומכניסים סולת לאיוש מכיוון שהעלות היא זולה וזה משתלם להם. הפעילות הזאת נעשית אחרי הרבה מאוד תלונות של תושבים וגופים ירוקים אשר סובלים מאשן, מזיהום של ביוב ומפגיעה נופית. אנחנו למעשה היום נבצע אכיפה והרתעה אינטנסיבית במגמה לעצור את התופעה. אנחנו פועלים פה בכמה מישורים. אחד במישור הרתעתי של קליעת שלטים. אנחנו מרכזים מאמץ על שלוש הריסות בבא של בנייה בלתי חוקית. אנחנו לוקחים מבפנים גם את הבאגרים וגם את הרמסות וגם חלק מהברזל. ודבר אחרון, חסימה עם בולדרים וסוללות אפר של דרכי הגישה שמשמשים לשפיכת הפסולת. יש פה הרבה אתרי פסולת בלתי חוקיים שמעלים בעירה 24 שעות ביממה. בעצם אנחנו מציבים את השלטים האלמנטיים האלה בצמתים מרכזיות בגזרה כדי לצמצם את הופעת השלכת הפסולת הלא חוקית. כרגע תוך כדי הפעילות אנחנו רואים מסעית פולטרלר שהגיע לאתר. אנחנו נבצע תפיסה והחרמה שלה כחלק מהפעילות.
המקום הזה הפך להיות אתר של גרוטאות רכב, בין היתר כאלה שנגנבות גם מישראל. לצורך העניין הבאנו מסעית שמחרימה את הכלים שהמפעיל של המקום משתמש בהם כדי לגרום את הנזק הזה.
שני נושאים. אני אדבר על הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית, על אדמות המדינה ואולי על מים. בנייה בלתי חוקית פלסטינית, כמו שהרב אמר, אני חושב שכל בר דעת מבין שהיום מבנה ועוד מבנה ועוד מבנה קובע עובדות. אני יכול להגיד לכם שאותם קווים של הסכמי אוסלו שתיחמו לצורך העניין את רוב הבנייה הפלסטינית שתהיה בתחום הרשות, מה שהשפיע יותר מכל דבר זה הבנייה וההסתכלות שלה. והיום המטרה היא לראות איך אפשר, אני לא אומר למגן את התופעה כי בלתי אפשרית, המטרה שלנו היא לראות איך אנחנו ממזרים, בולמים, לפחות שומרים על הצירים, על הצירים, אורכי החיים הראשיים של ההתיישבות הישראלית, על השטחים הפתוחים, על אדמות המדינה, התרחבות של כפר כזה או אחר בשוליים. הקרב מנוהל, אבל אנחנו מעדיפים לראות איך אנחנו מנהלים קרב ומנצחים אותו באותם שטחים שיש לנו סיכוי לשמר אותם כמו שהם. אני יכול להגיד לכם שהשנה, אגב בכלל השנה, עשינו פעילות לדעתי שלא נעשתה ב-20 שנה האחרונות, הודות כמו שאמרתם, הראיתי לכם בהתחלה, יש דרג מדיני, יש פה אלוף פיקוד וראש מינהל שבהחלט השפיעו מאוד 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 על האכיפה. אנשים שלא ערבו יותר מדי שיקולים אלא הלכו למימוש האכיפה ולמימוש החוק ככתבו ולשונו, ונטרלו לא מעט רעשי צד, הייתי קורא להם. ובזכות הדברים האלה נגענו במקומות שחלקם לא נגענו בהם לעולם וחלקם לא היינו שם הרבה הרבה שנים. בבנייה בלתי חוקית הפלסטינית תוכלו לראות מקום קטן שהוא מובא בסט, אבל אני אראה לכם, זה אזור ארמונות החשמונאים ביריחו. ארמונות החשמונאים, בצמוד לארמונות החשמונאים היו אדמות מדינה רשומות בטאבו עוד מהתקופה הירדנית. האדמות האלה הוקצו ליישוב ורד יריחו לפני המון המון שנים בעקבות האירועים של שנת 2000, והירי לא אפשרו להם להיכנס חודש, חודשיים, שנה. מה שקרה הפלסטינים עקרו את כל המטעים של ורד יריחו, השתלטו על השטח, חילקו אותו למשבצות ובנו שם עשרות מבנים בלתי חוקיים. לא האמנו שנעשה את זה, אבל הייתי שם בסיורים אלוף הפיקוד, ראש הממשלה, יאמר לזכותו של אשר ואנשים שלו שהם לחצו מלמטה, והצלחנו, כבר עשינו שם שני מבצעים שאולי לא ינקו את כל השטח, אבל עם דגל אדום ותמור עזרה לפלסטינים, ברור שעשינו את זה. באופן כללי, כמעט כל הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית שהיא בשטח C, בטח במקומות הקריטיים, אני אומר לכם פה באחריות, מטופלת. היא ממומשת להריסה, לא יכול להגיד לך, אבל אין מצב שאתם רואים איזה מנה, וואלה, אף אחד לא יודע. צור כבר, אגב, גם רגבים, צורך העניין, הם נותנים פה עתירות צל של שלום עכשיו, ברוב המקרים אנחנו מכירים, הם עושים את העבודה שלהם, אבל העובדה שהרכז שמסתובב בשטח עושה את זה בצורה נכונה, הוא עולה על כל מבנה בדרך כלל, בתחילת העבודות, עד מחצית, זה גם מקל עלינו להביא את המבנה הזה אחר כך לידי מימוש. הנה אתם יכולים לראות שהשנה נהרסו ביהודה ושרון 402 מבנים פלסטינים מול 76 ב-2009. אתם מבינים פה שיש פה כמעט עלייה של 600%, שהיא לא באה בגלל עיניים יפות של מישהו, אלא נעשתה פה עבודה מאוד מאוד ענפה. אני חושב שאפשר להשאיר את זה ככה.
המשימה שלנו זה מימוש חוק בסדר,
אנחנו מבצעים היום הריסת מבנים בלתי חוקיים שהוקמו באתר ארכיאולוגי, אתר חשוב למורשת העם היהודי, ארמונות החשמונאי ביריחו. המרחב שבו אנחנו נמצאים היה נטוע עד שנת 2000 במסע תמרים מאוד גדול וכרם ענבים של מושב ברד יריחו. בשנת 2000, מתחילת המאורעות, נמנעה הגעת החקלאים לאבד את מטע התמרים, ובמהלך התקופה שלאחר מכן בזזו ושדדו הפלסטינים את התמרים ואת הענבים ואת כל מערכות המים, לקחו את זה לשימושם הפרטי פה במרחב יריחו. בשנת 2008 לערך החלה פה בנייה מסיבית שהתחילה בצפון והתפשטה לאט לאט, וגם הגיעה פה לאתר הארכיאולוגי של ארמונות החשמונאים. בעקבות התפשטות הבנייה למרחב הזה, התקבלה החלטה להתחיל ולהרוס את מה שניתן להרוס במרחב האתר הארכיאולוגי, למנת לשמור ולשמר על אותו אתר מאוד מאוד ייחודי ומאוד מאוד חשוב לעם ישראל.
שני הנושאים האחרונים, אני רוצה שנדבר קודם כל על אדמות המדינה. כמו שאמרתי, יהודה ושומרון, ה-60% שנותרו בשליטה ישראלית, אם נכליל את כל האדמות שהן בבעלות, גם אלה שרשומות על שם הירדן, גם אלה שנרכשו פה על ידי יהודים, וגם אלה שהוכרזו, וגם אלה שטרם הוכרזו והם בגדר סקר, אנחנו מדברים בערך על 1.5 מיליון דונם, שטח עצום, שטח גדול שמפוזר מהפעתים של ג'נין בצפון ועד דרום הר חברון. המלחמה, כשאני אומר המלחמה או המאבק היומיומי, הוא חוץ מהבנייה הוא באדמות המדינה. אני יכול להגיע לכם גם שרוב הפלישות ביהודה ושומרון אגב מתרכזות פה בקו הזה מאלון שבות לכיוון ביתר עילית, כל המורדות של נווה דניאל שנקראות אצלנו אזור גבעות, מבית הרלית עד אזור צוריף, יש לנו שם קרוב ל-100 פלישות, חלקם 30-40, אני מדבר כאן על היום ט"ו בשבט, קשה להגיד עקרנו, אבל תבינו שגם על פי החוק הטורקי, העותמני, שחל היום פה בשטח, עץ, מטע, שניטל על ידי פלסטיני ולא טופל במשך 10 שנים, הוא זוכה בשטח הזה והוא חסין מפני פינוי. זאת אומרת שאסור לנו פה לישון בשמירה. אני יכול להגיד לכם שפה מתחת לבת עין, מתחת לבת עין בנחל צופית, יש פה שטחים שנרכשו על ידי יהודים בשנות ה-80 המאוחרות, פלסטינים מבית אומר, מצפה, קונפליקט שהיה כבר קיים, לא התעורר ברצח, נטעו שם העצים, ובהיבט המשפטי קשה מאוד היום לסלק אותם. והנה לך אדם שיש לו שטח שהוא שלו, והפלסטיני נמצא אצלו בשטח והוא לא יכול להעיף אותו. זאת אומרת, השטח הוא שלי, אבל את העצים של הפלסטיני קשה לי מאוד להעיף. ברור שהצומת הלב חייבת להיות פה מאוד 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 הדוקה. המלחמה פה היא יומיומית, היא יומיומית. אני יכול להגיד לכם שגם ב-2011 והשנה, בעזרת השם, אנחנו גם ניתן, עלינו במאות אחוזים, ואני מקווה שגם השנה יש המון 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 פלישות. אנחנו לא מנסים לפות פה את המצב. כמעט בכל הכרזה שלא נלך, הפלסטינים באותו קונספציה של מאבק מנסים לשים את הידיים שלהם. הם גם מבינים שדריסת רגל שלהם, אם אנחנו נרדמנו או לא הצלחנו, אז הנה הם הצליחו והקרב הוא שלהם. דיברתי פה על 2 מיליון דונם, אבל אני אסתפק ב1.5 מיליון. רכזי הפיקוח מבצעים סיורים רגליים רכובים באדמות המדינה. אקרא לכם פה גם עוד סרטון קטן על אזור מעלה אדומים בירושלים. הקטע שכל הזמן מדברים על החיבור של ירושלים מעלה אדומים, בדיוק בצ'ופצ'יק הזה יש מלחמה שאנחנו נעלים אותה כבר כמעט 15 שנה. יש לנו תמונות של פייסר חוסייני, פייסר חוסייני מהרשות, שהוא אישית הניק שם את המלחמה. הוא בינתיים הלך לעולמו, אבל המלחמה נמשכת.
מבצעים היום פעילות של סילוק פלישה מאדמות מדינה.
בשנתיים האחרונות התחילו פלישות של ערבים תושבי הכפר מסעויה, אפשר לראות את הכפר למעלה, הכפר מסעויה, שהתחילו לקבור פה עובדות בשטח על ידי נטיעות, בניית טרסות, גידורים, בניית צריפים, חריש, פלישות שהמטרה שלהם היא השתלטות על אדמות מדינה, קביעת עובדות בשטח. הפחונים האלה שאנחנו רופים אותם לא אמורים להיות מאוישים באנשים. מבחינת חשיבות אסטרטגית יש למבצע הזה, למשימה הזאת, חשיבות רבה מאוד, חשיבות לאומית אפשר להגיד. הרצועת שטח הזאת, הרצועת השלוחה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, עתידה לחבר בעצם בין מעלה אדומים, היא נמצאת מעבר לרכס פה, להר התופים, אפשר לראות פה את הר התופים למעלה. הרצועת קרקע זה בעצם, כשמדברים על חיבור עתידי של מעלה אדומים לירושלים, זה המסדרון, זה הפרוזדור שמדובר עליו. אם לא נעצור את זה עכשיו, זה רק הולך ומתפשט כל העניין הזה של הפלישות.
יש חשיבות גדולה מאוד לסילוק הזה, כי המקום הוא מקום אסטרטגי, ויש פה מאבקי קרקע קשים מאוד על תקיעת רפדות.
כמו שאתם רואים, אם, ואני אומר את הדברים בצנעה, אין אף גורם היום במדינת ישראל, אין אף גורם היום במדינת ישראל ובדיה ושומרון שיודע לאתר את המקומות האלה או להציף אותם כלפי מעלה או להתמודד מולם, אלא אנחנו. כמובן אנחנו פה בעזרה, כמו שראיתם, אין פה פעילות אחת שאנחנו עושים אותה בכוחות עצמנו, בלי צבא ומשטרה, ולעיתים עם כוחות מאוד מאוד גדולים הדברים לא יוצאים לפועל. אבל החשוב הוא שמישהו שכל המהות שלו היא לוודא שהשטחים הקריטיים האלה, האסטרטגיים האלה, נשמרים ביום יום ומקבלים את הטיפול הראוי. אני מסיים בסוגיה האחרונה, זה מים. המים היא בעיה לאומית, בלי קשר כרגע ליהודה ושומרון. כולם מבינים שאנחנו חיים במדינה שבה מצוקת המים ומשבר המים ומלווה אותנו לאורך כמה שנים, גם בגלל שהאוכלוסייה גדלה, גם בגלל שהמשקעים מתמעטים, וגם בגלל עוד כמה סיבות שביניהם היא סיבה של גניבות מים. יש שני סוגים של גניבות מים. גניבה אחת היא מתוך צנרת של מקורות. מקורות מובילה מים לצורך העניין להר חברון, קריית ארבע, גם לפלסטינים וגם לישראלים. באים פלסטינים, מחוררים את הצינור הזה בדרך עם צנרת, גונבים את המים האלה לבריכות, להשקיה, לחקלאות ולצרכים אישיים, אבל בדרך כלל זה חקלאות. וביחידות הקצה פלסטינים או יהודים פותחים מהם כדי לשתות, לא אומר עכשיו להתקלח, אין להם מים. תשאלו בבית חגי, תשאלו בפני חבר, תראו שהיו להם שם שבתות שלמות שמחלית של מים לפני שבת צבאית באה ומספקה להם מים, לא היה להם מים. בדבר הזה מתמודדים כמה גופים, יש יחידה של מקורות, רשות המים שמתמודדת עם החיבורים. אנחנו נכנסנו לקטע הזה בריאה אחרת, במקום לבוא ולנתק, ללכת הביתה והפלסטינים חבר, ברגע שניתקנו אנחנו לוקחים את כל מה שהיה קיים, הצנרת, המשאבות, המדשנות, לוקחים, מעמיסים על מסעית ויוצאים החוצה. אני יכול להגיד לכם שבשנה, שלוש שנים האחרונות, הכנו 1,400 קילומטר של טפטפון. קחו עכשיו, חברו את הטפטפון, אפשר להגיע כמעט לטורקיה. אבל זאת בעיה. אגב, נגנבים, בוא נגיד שהיום מקורות מזרימה בצנרת הזו 4-4.5 מיליון קוב. היו תקופות ב-2008, 75%, כמעט 3 ומשהו מיליון קוב נגנבו בדרך. נגנבו בדרך. ועד שלא נכנסנו פה במלוא הכוח, אני מדבר לכם פה על בריכות הגירה שפלסטינים בנו, חוץ בית המדרש, חדר האוכל הזה פי 3. 6,000, 3,000, 7,000 קוב מים, בריכות ענק לצרכים פרטיים. הרסנו קרוב ל-100 בריכות כאלה והחלנו, ואני יכול להגיד לכם שנבחן התוצאה שב-2010 ו-2011 כמעט ולא היו תקלות בהתיישבות בתקופה הזאת כמעט, כי פה ושם תמיד יש את התקלה המקומית. אבל הבעיה היותר קריטית היא הבעיה של גניבת מים מהגביפר ההר על ידי קידוחים. יאמר לזכותו, אגב, חלק מהדברים, מנהל היחידה או אפילו ראש המינה הזכי לא הרים, לא קירים את הדברים, אנחנו חושבים לפעמים במשרד יש לנו את אנשי השטח, ואם הם לא מציפים את הדברים במלוא עוצמה וכמו שצריך, אז סוגיה כזאת קריטית יכולה להמשיך ולהימשך בלי שום בעיה. החבר'ה מהשומרון הציפו את זה כלפי מעלה, נלחמו גם מול היועצים המשפטיים ועשינו פה כמה מבצעים. אני יכול להגיד לכם שכל הקידוחים או רובם המוחלט הם בשטחי B ו-A. מדינת ישראל להערכתנו מפסידה בשנה בין 20 ל-30 מיליון קוב בשנה ממים שנגנבים מהגביפר שממנו אנחנו שותים בעמק המעיינות באזור בית שאן או בגביפר תנינים. בשנתיים האחרונות עשינו לא מעט מבצעים, בינתיים בלמו אותנו באיזושהי עתירה מאוד מאוד כבדה לבגץ. אגב, בגץ, אם יש קרן מזבח לרוצח בשגגה, אז הבגץ הפך להיות במגזר הפלסטיני כאחד הכלים היותר יעילים לבלום אותנו. חלק מהעתירות ממתינות בין שנה ל-8, ל-9, ל-10, והנה לכם מלחמת התשה, שאם אתם עושים מכפלות, שנה קיבלנו קרוב ל-120 בגצים שכוללים כמעט 700 מקרים. מי יכול להתמודד עם כזאת זה? יש סוללות של עורכי דין שאנחנו לוקחים אחר כך את הבגצים, מנסים לנתח אותם, להבין איך זה הולך. פתאום אנחנו מגלים שעורך דין אחד לוקח את כל דרום הר חברון והוא מתעסק רק איתם. אתה לוקח מישהו אחר את כל בקעת הירדן, אתה מתחיל להבין שיש פה איזה יד מכוונת, יד משלמת, יד מממנת, הדברים הם לא מקרים. המים, אגב, למרות הבגץ, אנחנו עדיין, יש לנו כמה מקרים שבעזרת השם אנחנו מקווים נעשה אותם בהקדם. אני יכול להגיד לכם גם שהדברים האלה גורמים לרעשים, הם לא מגיעים לאוזן שלכם, אבל במשרד החוץ ובמשרד הביטחון ובדרג הפוליטי הגבוה ביותר, אפילו באום, דברים כאלה המדינות האירופאיות דואגות להציף אותם כלפי מעלה על זה שישראל מתעללת בפלסטינים, שותה את מימיהם, נותנת את כל המים להתיישבות, והם תמיד יקחו את זה לדרג הפוליטי הנמוך כדי לצייר את ישראל באופן הכי פחות מחמיא. הנה איתורי מים פיראטיים, החמת כלי קידוח, איתורים חיבורים, הנה לכם בריכות הגירה באזור קריית ארבע. כשאתם מבינים שלושה בגרים במשך כמה שעות עובדים על בריכה כזאת, אז זה לא איזה בריכה של שניים על שלוש, זה בריכה ענקית של מאות ואלפי קובים. אני יכול להגיד לכם שחלק מהבריכות שהרסנו אותם, הם הציפו שם את כל הקרעים. ואלה מים שבסופו של דבר היו אמורים להגיע לאנשים, למקלחות, לשתייה, והם נגנבו בדרך. אלה הטפטפות שמוחרמים על ידינו, ואלה מגדלים, או אותו מיקרופל שאמור לעשות יסודות לבית, בעזרתו קודחים, יורדים לעומקים, זה באזור אלפאוע, בדרך לאותניאל. אני יכול להגיד לכם שבעומקים של 60 מטר, לא יותר מזה, הם מגיעים למי התאום, משאבה, יותר מדי פשוט, אתם לא מאמין, תוך 24 שעות יש כבר משאבה, חדר עם גנרטור, ומים 24 שעות שכבר מוזרמים לחממות ולירקות. הנה אתם יכולים לראות, זו סטטיסטיקה שסיימנו אותה לא מעט, אתם יכולים לראות שמ-2008 ל-2011, הנתונים מדברים בעד עצם, עשינו פה כמעט פי 600-700 אחוז, ועוד היד נטויה. זה הסרטון האחרון על גנבות המים בגזרת ג'נין.
אנחנו היום נעשרים קידוחים פיראטיים בפר ההר שנמצא באזור סובה, בין סובה לכפר אידו. העילה החל משנת 2005, במסגרת הסיורים שיחד הפיתוח באזור צפון השומרון, אנחנו מזהים עלייה משמעותית במספר הקידוחים הפיראטיים באזור זה. כידוע, מי התהום באזור זה גבוהים מאוד וניתן בקלות להפיק מי תהום. עוד אנחנו מזהים שהרשות הפלסטינית תומכת ומעודדת את אותם קידוחים. משנת 2009 לראשונה אנחנו מקבלים דיווח על פגיעה במשק המים הישראלי כתוצאה מאותם מאות ואולי יותר של קידוחים שרובם מבוצעים בשטחי B ובשטחי A שנמצאים באחריות הרשות הפלסטינית.
זה פעם
ראשונה
מסכמי אוסלו שאנחנו מקבלים אישור לעבוד בשטח B. אנחנו עובדים על זה כבר 4 שנים, כך שמי שחושב שזה עוד משהו שאנחנו עושים על הדרך הזאת טועה, זו רק פעולה ראשונה. הפעולה שאנחנו מגיעים לקידוח זה סך כל בור כזה כמו חבית קוטר של חבית, יש שם צינור שיושב בין 60-70 עד 150 מטר. אנחנו מתחילים לשלוף אותו בעזרת המחפרון.
שימו לב, זה הקידוח.
השליפה היא בדיוק כמו גנבה של רכב. זאת אומרת, דברים שמתחילים לשלוף, אם הצינור הזה חס וחלילה נקרע, הוא עף כמו טיל. ולכן גם כוחות האבטחה תעמדו במעגלים מאוד מאוד רחבים ליד אותה נקודה כדי שלא יקרה שהצינור הזה נקרע. והוא אף חז חילה ופוגע במשהו. אנחנו עושים במינימום פגיעה בחקלאות. לא בכל מחיר נוסעים אחורה עם המחפרון ועד הסוף. בסדר? אז אני ממש מבקש להקפיד על הבטיחות. אני מקווה אם הכל יהיה שקט נוכל לעשות כמה שיותר מבחינתנו. אם נצליח להגיע לקרוב ל-20, אז זה יהיה מצוין.
אנחנו הגענו לקידוח מים לא חוקי בעומק של בין 150 ל-200 מטר. אנחנו ניצרנו אותו פה ממש לנו חוסה, יש לנו פה הרבה כאלו בשטח ואני מקווה שאנחנו נעצר כמה שיותר ונוציא כמה שיותר.
עוד יורד.
אפשר להדליק? טוב, אני סיימתי כדי לתת לכם אפשרות גם לשאול שאלות, תכף אם רמי רוצה להוסיף משהו. אני במילה אחת לפני השאלות, ברור לי שלראות הרס, אגב, גם במגזר הפלסטיני זה לא נעים, אבל כמו שאדם הולך לבית חולים, אני יודע מה, עם יד פגועה, שכדי להמשיך ולהציל את החיים שלו, אין מה לעשות, צריך לקחות אותה, גם אם הדברים לא נעימים לפעמים, אנחנו עושים אותם משתי סיבות. א', אנחנו שליחי ציבור, אנחנו עושים מדינה, ואנחנו עושים את הדברים האלה, כן, גם באותם מקומות, במגזר הישראלי, שהם בניגוד מוחלט לחוק. אגב, לא תמצאו אותנו פה בתוך היישובים, לא תמצאו אותנו אפילו לא כמעט בתוך המאחזים שאתם קוראים למאחזים. אנחנו מדברים היום על אותם נקודות חדשות שלרוב נמצאות על אדמות פרטיות, מעובדות אפילו, מעובדות. לא נכנס פה לביתים הלכתיים, זה לא התפקיד שלי, אבל אני יכול להגיד לכם שכאזרח במדינה, או כאזרח במועצה, או כתושב אפילו באלון שבות, צריך שיהיה פה חוק בסדר, צריכה להיות פה איזושהי מדיניות של מותר ואסור, ואי אפשר שתהיה פה אנרכיה שכל אחד ילך ויעשה מה בראש לו, בטח במגזר הפלסטיני, אבל גם אצלנו במגזר הישראלי, בהנחה שאנחנו רואים את מקורנו פה עד סוף כל הדורות. צריך לשמור פה על המשאב הזה של הקרקע, כי בלעדיו אין פה עתיד להתיישבות. וכשאני אומר לשמור על המשאב של הקרקע, מעבר לעובדה של מה שאנחנו עושים, זה אומר שאם יש פה איזשהו יהודי שלצורך העניין תפס קרקע של מדינה והוא נטע בקרן, הכל טוב ויפה, מה רע בזה, אבל בסופו של דבר בקרקע הזאת יכלו לבנות מחר 20 יחידות דיור, והוא עשה את זה אולי באיזשהו היבט אידיאולוגי סלש כלכלי, אבל ללא היתר, ומבחינתי הוא גם פורש. תסתכלו היום על אלעזר נווה דניאל, אלון שבות בכפר עציון, אין כמעט רזרבות קרקעיות, זהו, הכל נגמר. זאת אומרת ש-20 דונם פה, 40 דונם שם, זה מקור חמצן שצריך לשמור עליו מכל משמר. ואני יכול להגיד לכם שטוב הדברים אנחנו עושים בדרך כלל גם בתיאום עם ראשי ההתיישבות, וקשובים לדברים שלהם, אבל עוד פעם, כשיש התנגשות, אז בסופו של דבר המדיניות, החוק הוא הגובר. על אף זאת אנחנו משתדלים מאוד מאוד לעשות את הדברים כמה שיותר בתיאום ולא ראש מראש. רמי יגיד כמה מילים, אחר כך נפתח את העניינים לשאלות. תודה.
אני רוצה להוסיף עוד מילה. אנחנו מאוד התמקדנו במצגת הזאת בעבודה שלנו בנו, אבל צריך לזכור, השומר המרכזי של הקרקעות פה הוא צה"ל. צה"ל משתמש במאות אלפי דונמים שטחי אש, מלחולה בצפון ועד ערד בדרום, כל גב ההר המזרחי זה שטחי אש, ואילולי השטחים האלה היו סגורים והצבא היה מתאמן בהם ומשתמש בהם, אז המצב היה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, הצבא אותנו מאבטח, הוא מסייע לנו והוא עוזר לנו, אבל הוא בעצמו גם כן יושב בהמון המון מקומות. בעבר הוא היה פרוס עוד יותר, בסנור, בדוטן, בהרבה בסיסים שלצערנו פונו, והרבה שטחים נסגרו, אבל עדיין השטחים שהוא יושב בהם זה שטחים מאוד 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 משמעותיים, ולולא הנוכחות שלו, אז העבודה שלנו נהייתה הרבה יותר קשה. אנחנו הדגשנו פה את שטחי מדינה, כי שם זה רק אנחנו, הצבא לא מעניין אותו שטחי מדינה, זה לא הג'וב שלו לשבור שטחי מדינה, הג'וב שלו זה להתאמן. אבל את אותם שטחים שהוא מתאמן בהם, והוא יושב בהם, והוא סוגר אותם לפעילות אזרחית, אז זה מאוד מאוד חשוב לנו, וזה עוזר לנו לשמור. אני ארחיב נקודה קטנה מה שמרקו אמר. יש הרבה יישובים שנמצאים במצוקת קרקע. אם בא תושב ועושה איזה זולה, ועושה איזה פינה, איזה דיר, איזה משהו, זה בהתחלה נראה יפה, נחמד, לא מזיק לו כלום, אבל מי שמסתכל על תוכניות המתאר ואומר, וואלה, פה יכולים להיבנות כמה וכמה בתים, אז לטווח הארוך זה לא כל כך נחמד. לטווח הארוך הוא בעצם קובע חזקה בקרקע, ובהתחלה זה נורא נחמד, יש איפה ללכת, איפה לאשר סיגריה, איפה לעשות מנגל, אבל לפעמים בבית הרחב זה בעייתי, ולכן צריך להיות מאוד מאוד ערניים וחשובים, והמשאב של הקרקע הוא מאוד מאוד יקר וצריך להשתמש בו מאוד מאוד בחסכנות. עכשיו אנחנו פה לרשותכם, שלושתנו שאלות, כן. תציג את עצמך בבקשה.
אני איתי.
אתה?
איתי.
איתי, מאיפה?
אני מפתח תקווה.
מפתח תקווה, כן, בבקשה.
איך שזה נראה, לא שאני מבין גדול מהמשרה ששמעתי, זה נראה קצת חתול בעכבר כזה. אילו הם בונים ואנחנו רוצים, אתם רוצים אחריהם ותופסים, ואז הם בונים שוב כל הפעילויות שהם עושים, מהצד שלהם. שאלתי אם לא שייך יותר להתמקד בדברים הרציניים, זאת אומרת, אני מאמין שאם מי שפותח זולה ואלעזר או כל מיני דברים כאלה, נצליח להסתדר. אבל אולי אם הרבי עכשיו הורס איזה קרם ובונה שם בתים, זה דברים שיותר רציניים.
אז קודם כל אתה צודק, הזולה ואלעזר זה היה רק הערה לעצמנו, לנו, למדינה שלנו. אבל אתה צודק.
לא, אני אומר שם בכללי, להתעסק עם יהודים, זה דבר שהרבה יותר...
אני אומר, עיקר העיסוק שלנו, וגם מרקו הציג את זה פה, זה בבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית המסיבית שקיימת. אבל זה לא פשוט. ואנחנו כמה עשרות פקחים מול אוכלוסייה של מאות ועשרות אלפים, וזה נקודה פה נקודה שם, יש לנו אלפי תיקים, אלפים. יש היום מנוהלים אצלנו אלפי תיקים של בנייה בלתי חוקית. המדינה לא מתכוונת לקום בבוקר ולהרוס אלפי תיקים. ואנחנו צריכים לתעדף אותם ולראות על מה ללכת, ואנחנו תמיד, 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 תמיד נלך על הדברים החשובים מבחינה לאומית. לדוגמה, המונות החשמונאים. חשבנו שזה חשוב מאוד הדבר הזה. זה גם תוחמת יריחו, זה גם אתר ארכיאולוגי, זה אתר היסטורי, יש לזה חשיבות. אנחנו לעולם נלך למקומות שהם חשובים לנו. לא נמצא איזה זולה בין שלושה כפרים פלסטינים שלעולם לא נגיע לשם ושם נתמקד. אנחנו נחפש את אותם דברים שהם מגבילים את היישובים, מגבילים את צהל, הם מאיימים על הצירים הראשיים, על הכבישים. אנחנו עושים כל היום תיעדוף של הדברים האלה. יש לנו אלפים של בנייה בלתי חוקית, ואנחנו צריכים לתעדף על מה ללכת ועל מה לא. ההערה שלך נכונה, בבקשה.
רק במותח.
רגע, להציג את עצמך.
משה, זה ארבע בירושלים.
ירושלים, כן.
מבחינת כמות האכיפה, אם היום אני גר ברמות, אם היום אני רוצה ללכת לאזור של צומת רמות, להתחיל לבנות שם בית, תוך יום-יומיים תבוא לשם משטרה ותעיפתי משם. אם אני אתחיל לשבור שם מלט ולבנות, טוב. זאת אומרת, לפחות לפי... יכול להיות שזה הנאיביות שלי, אבל קבלן לא יכול להתחיל לבנות עשרות דירות סתם אפילו פריפריה. לא יכול, זה לא עובד. מה ההבדל? אין אכיפה, אין כנסות, אין...
אתה נותן דוגמה מהעיר אל השטח הפתוח. הדינמיקה שקורית בעיר ובשטחים פתוחים היא שונה לחלוטין. אם אתה גר בעיר, יצאת עם המפסת שלך במטר, 700 שכנים מרימים טלפון לעירייה, הפקח על גלי התלונות הוא מגיע והוא מתיישב שם. זה לא אותו דבר, בעיר אין מקום לחלוטין. כל אחד שלוקח משהו, הוא לוקח את זה מכל השכנים. השטחים הפתוחים זה דינמיקה אחרת. ראי הגליל, ראי הנגב, ראי יהודה ושומרון, זה משהו אחר לגמרי. היכולת להגיע לכל מקום ולהיות אפקטיבי בכל מקום, זה הרבה יותר קשה. זה לא בעיר שיש לך אלף ואחד סייענים שעוזרים לך. אם פלסטיני באיזה מקום בונה, אף אחד לא ישינה, אף אחד לא יודע עליו. עד שהפקח לא יבוא וידקור ויראה או נקבל איזה ויווח, אנחנו לא נדע מזה בכלל.
האמת שאני אגיד יותר למה אני חודר. אנחנו מדברים על הגליל, דיברת על הנגב.
נתתי דוגמאות שבהן יש בנייה במאות ואלפים בתים. זה לא פתח תקווה, היא לא דוגמה נכונה.
אבל השאלה היא לא בכלל בקטע הגזעני. בקטע של יש אוכלוסייה של ערבי ישראל, שהיא זאת בהרבה מקרים שבונה באופן לא חוקי בסיטונאות. זאת אומרת, גם באזור קריית מלאכי יש הרבה שטחים פתוחים, ושם לא בונים יהודים בסיטונאות. וגם אם היו רוצים, לא היו יכולים לבנות כי יש אכיפה. האם יש איזושהי סוג של אפליה מבחינת האכיפה של משטרת ישראל ושל החוק הישראלי על אפליה של יהודים לעומת ערבים? זאת אומרת, אצל יהודים אוכפים וערבים לא אוכפים.
השאלה מורכבת. זה לא פשוט הדבר הזה. יש כמה אפשרות לענות על השאלה הזו. קודם כל, בעיקרון זה נכון, האוכלוסייה הערבית היא יותר פורעת חוק מאשר שומרת חוק. נקודה, זה בבסיס. בבסיס הם הרבה יותר נכנסים בנגב ובגליל, והם עושים דברים שהמשטרה לא יכולה להיכנס לכל מקום. המשטרה לא יכולה לאכוף בתוך אום אל-פחם או בתוך רהט, זה הרבה יותר קשה. בעיקרון זה נכון, אין אפליה לטובתם, אבל אני אומר, כאשר יושב שוטר משטרת העיירות בנגב, הוא עושה חשבון על מה הוא הולך או על מה הוא לא הולך, אז הוא הולך על זה שפורצים לחוות בודדים בנגב, או על סמים, או על קרקעות, מן הסתם איזה מבנה בתוך איזה כפר ערבי בלתי חוקי, הוא פחות התעסק איתו. גם המשטרה נאלצת לתעדף את עצמה כל הזמן. אתה צודק בזה שיש הרבה יותר עבריינות בתחום הזה, ובמגזר הזה, זה נכון. אבל אני אומר, גם המשטרה וגם אנחנו מתעדפים את עצמם כל הזמן. אבל ההערה שלך היא נכונה. בבקשה.
אני רוצה להעיר שהערה לגבי הדברים של משה. אצלנו במשפחה אומרים, הילדים שמגבים במאחזים בלתי חוקיים, אחד באריגאי, אחת בגבעת החש, וזאת שגרת במאחז הכי בלתי חוקי, זה הבת שלי שסוחרת דירת בנחלאות. ואני אומר לך שהם נביא את הנחלאות, שכולם היו בתים של קומה אחת, והם בנו שם ארבע קומות על כל מקום, שני שליש מהשכונה הזאת זה בלתי חוקי, המשטרה לא עשתה שום דבר. קניון שפיים, אחד המקומות הידועים בדבר, הוא בנו על חוק חקלאי, זה בלתי חוקי. הקניון במודיעין, בכל השטח הזה של צומת שלט, כל האזור האדיר הזה, זה הכל בנייה בלתי חוקית יהודית. יש בנייה בלתי חוקית יהודית בלי סוף, רק שתדע לך, זה לא רק ערבים. בערבים נכון זה קיים הרבה, אבל מה שאתה אמרת, יהודי יצא באיזה מקום ויבנה גם בתוך העיר וגם בכל מקום, ותדע לך שאין לזה פציעה וזה צריך להיות.
אני כל 15 איש שאחד ירים את היד, כי היער פה הוא גדול מדי. מאיפה?
בית אל.
או, מהשטח.
אמרתי שאתה עושים שהדוף הזה מאוד הגיוני ונכון, וזה נראה, למה מקומות כמו משטר אביחיל או אביגיל או עוז ציון עכשיו, המאחד החדש שהגיעו, ועל גבעת אסף, שיש להם ערך שהוא אסטרטגי, ערך שהוא נגיד חשוב לעם היהודי, או אפילו בלי ערך כלשהו. מקום שאיזה חברה של נערים, או אפילו יהודים טובים באו והתיישבו, אתה מקבל תיעדוף יותר גבוה מאיזשהו יישוב ערבי, למשל, כמו באזור של רמאללה ויישובים באזור.
טוב, אני אענה ואחרי זה מרקו ישלים אותי. קודם כל, אנחנו, חוקי התכנון והבנייה, הם לא אומרים, טוב, המקום הזה חשוב לעם ישראל או לא חשוב לעם ישראל, יש חוקי תכנון ובנייה, שהם מאוד מאוד סטנדרטיים ומאוד מאוד פורמליים. וזה זכותו של שר הביטחון להחליט שהוא לא מאשר מאחזים חדשים שיקומו על קרקעות פרטיות. וזו החלטה שלו, והוא לא מאפשר את הדברים האלה. אז אני אומר, אולי זה לא נוח לי או לך, אולי אני חושב ששם כן צריך להיות או לא צריך להיות, אבל שר הביטחון קיבל החלטה שהוא לא מאפשר הקמה של מאחזים חדשים על קרקעות פרטיות פלסטיניות, אז זה מה שקורה. עכשיו, לטווח הרחוק, קשה מאוד לבסס את המקומות האלה. הרי מה אנחנו בונים באוס ציון, בשביל מה אנחנו בונים? רק להטריס? אנחנו לא רוצים להוציא אנרגיה סתם, אנחנו רוצים להקים דברים של ממש, שיהיה להם קיימות, שיהיה להם קיימה. הסיכוי שלנו לקיים את הדברים בסיטואציה אנחנו עובדים באות ציון מאוד נמוך. מאוד נמוך. זה קרקעות פלסטיניות רשומות בטאבו. אז למה אנחנו צריכים להשקיע כל כך הרבה אנרגיה על כמה פחונים או צריפים שם, ולא להשקיע את זה בברוכין או במקומות אחרים שרמת הכשרות שלהם היא גבוהה מאוד, ורמת היכולת פיתוח שלנו היא גבוהה מאוד. למה אנחנו צריכים לאבד את האנרגיה רק בכל מיני מקומות? בגלל שגם החבר'ה החליטו ששם זה המקום הכי חשוב בעולם.
האנרגיה שמשקיעים
באוס
ציון,
שמישהו מתיישב
שם
זה שלנו,
את האנרגיה חשוב לנו
לקבוע
איפה להשקיע.
באנרגיה שלכם, אבל... תשאיר,
רק את האנרגיה שלנו.
אתה דואג לאנרגיה שלנו, אל תדאג.
האנרגיה שלכם זה לא נגיש לכם, האנרגיה שלנו זה בתור תושב, בתור בן אדם. אני מחליט איפה האנרגיה שלי להשקיע.
תשמע, אתה גר בבית אל, אני אומר לך שאם יש משהו היום שמדאיג אותי, חוץ ממיגון, זה הבגצים בבית אל, זה גבעת האולפנה ושני הבתים של דריינג, ואתה מכיר אותם, ואני מודה לך שאנחנו משקיעים מאות שעות עבודה כדי לראות איך בעזרת השם להציל אותם, למרות שבגץ פסק להרוס אותם באפריל וממאי. ואני מציע שגם אתה והמשפחה והיישוב וכולם תשקיעו לשם את האנרגיה כדי שחס וחלילה הטרקטורים יגיעו לגבעת האולפנה ועזוב את שני הצריפים וחצי של שני הילדים האלה שבנו שם. זה קייטנה, נגמרה הקייטנה.
למה
בשביל
שלכם נמצא
יותר גבוה? אז אני אומר, כי אנחנו פועלים גם
על חיים. המדיניות של העלות ושל שר הביטחון היום היא לא לאפשר הקמת מאחזים חדשים, נקודה. יש לנו היום בערך 100 כאלה. גבעת אביגיל, הוא מאחז שטליה ססון, הוא שר, לא הוא שר, היום אגב מייק בלס הראה לי את החלטת הממשלה, של טליה ססון אושרה, הדוח אושרה באיזה, כי אנחנו מאוד אומרים שהדוח הזה לעולם לא אושר, הוא הראה לי את החזר הממשלה שכן אושר בממשלה, לא משנה. וטליה ססון החליטה שגבעת אביגל הוא מאחז, טליה ססון אגב החליטה שברוכין הוא מאחז, וטליה ססון לא החליטה על היישוב אלי שהוא מאחז, למרות שהיישוב אלי הוא מאחז, אבא של המאחזים, אין שם תוכנית מתאר אחת, אין שם בית אחד בהיתר בנייה ביישוב אלי, הוא לא מאחז. אז אנחנו, אני חושב, אגב אני מסכים על דיון הזאת, אני חושב שכדי לראות איך אנחנו קודם כל, כמו שהמדינה הצהירה בעתירות לבג"ץ, להכשיר את כל מה שניתן להכשרה, שהוא על אדמות מדינה, עזבו, רוצים לעשות קצת להאשים, אוסטיון, רמת מיגון, באמת, זה נערים, זה, הם לא מנסקים פה כמעט אף גורם מההתיישבות, הם רואים את הדברים האלה באחריות, הם בזבזים המון אנרגיה, הם גורמים לצבא, ולמשטרה המון כאבי ראש לריק, יש דברים מאוד מאוד מהותיים שכדאי עליהם להשקיע כמו שאמר רמי ובהם להתמקד היום, אולי עוד שנתיים, אולי עוד עשר, אבל היום יש מספיק בגאצים ששלום עכשיו הניחו על השולחן, הנה גמרנו עם רמת מגרון, רמת גלעד, ומגרון עומד לנו על הפרק, נגמור את רמת מגרון, נגיע לאולפנה, נגמור, נגיע לגבעת אסף, נגמור, נגיע לאמונה. ב-2012 הגן שבג"ץ הציב לנו כל כך מורכב, כל כך קשה, כל כך יכול לשנות פה את המפה, כי בכלל גם את המצב הביטחוני פה ביהודה ושומרון, אז בואו לא נתעסק בדברים הקטנים האלה, אני אומר לך הם מיותרים לחלוטין, לא יודע מה הנגיעות שלך, אבל כאזרח שאני אשחוק
אתה מושקע שם? אתה מושקע באורס ציון?
נתן מרזר.
יונתן?
מרזר, כן. רציתי לשאול מבחינת הטווח הרחוק 20, 30, 40 שנה מה שהרב מדן פתח, אם תהיה חלוקה לשתי מדינות או פשרה אחרת, איזה רוב יהיה ביוש? רוב יהודי או רוב פלסטיני? מבחינת מה הסטטיסטיקות?
כרגע יש רוב ערבי? כרגע אנחנו
340
פלוס 300 במזרח ירושלים, אנחנו איזה 600, 650 בסך הכל, והם הרבה יותר, מיליון, שתיים.
מה ההבדל? אם מגיעים שטח C, שהוא רוב השטח, יסופח למדינה יהודית, יש שם רוב יהודי מוחלט, תדע לך.
ב-C?
שטח C, אם יסופח למדינת ישראל, רוב יהודי מוחלט.
גם בלי סופח אנחנו רוב יהודי.
בשקט, עם כל הערבים ששם, להוסיף את זה למדינת ישראל, ולא יקרה שום דבר.
זה שטח C. שטח C של 60% מהשטח, יש רוב יהודי. אבל אני הבנתי את השאלה שלך על כל יום.
זה מה ששאלת.
אז כל יום שיש רוב ערבי.
מה אנחנו צריכים לעשות?
אה?
לא.
הרב ידריך אותך בצורה מסודרת.
אני רוצה להגיד לך, אני הולך עם זה לכל מושב ולכל מקום. ואני אומר, נגיד שאני מחר מוצא אצלי באר נפט, בבית. כן? ויש לי הרבה כסף, אני משקיע את כל הכסף הזה בחינוך. באיזה חינוך? במגזר הערבי. מה בחינוך במגזר הערבי? בלימודי אנגלית. זה החלום שלי, תדע לך, שכל הערבים כאן יצאו עם בגרות 5 יחידות באנגלית. ואידך זיל כבר, ואני אומר לך, שלא בשמיים, אפשר להגיע לזה, אין לך מושג לטווח של דור, כמה שנתיים.
שאלה, עוד שני שאלות.
שני שאלות אחרונות, בבקשה.
עד כן.
איפה כבודו?
נתנאל בירושלים.
נתנאל בירושלים, כן.
רציתי לשאול שתי שאלות, אבל אני...
אחד, תשאיר אחד לאגף
פה. עד כמה, למרות שזה לא נמצא בשטח שלכם, בשטח של יהודה ושומרון, עד כמה אתם, יש לכם קשר לארכיאולוגיה ולטיפול במצב בהר הבית? ואם אין לכם, אז למי יש?
תעבור לשאלה הבאה, אנחנו לא קשורים לזה. כן, בבקשה.
דיברתם הרבה על גבולות מנע, אבל יש איזושהי, בוא נאמר, שקולות חיוביות שאתם מקדמים בה כדי למנוע את כל הדברים שדיברת, יש רק במה, איזה פעולות אתם מקדמים את השמירה, ולא רק מונעים אנשים לפלוש וכו'.
קודם כל, יש עוד נושא פה שאנחנו לא עמדנו עליו, זה נושא קו כחול.
זה נושא בהתחלה, אם זה נושא ששווה הרצאה להראות איך, סליחה רמי, איך בעבודה מאוד מאוד מקצועית, כמו שאמרתי, אין פה עתיד בלי קרקע. זאת אומרת, אם אני היום, למשל, יש תראו לזה מאחר, שכונה, תלוי איפה, אני מבקר לא מעט באלעזר, וניסי אומר לי, בואו נעלה לשכונה להתפלל. איזה שכונה? המאחר, טוב, בסדר, בואו. הוא יושב לצורך העניין על האדמות שלא הוכרזו מעולם, ואנחנו, והתקלתי את הרב, סיימנו כבר את כל ההליך, בדיקה הזה, פינוחי תצלומי אוויר משנת 44 ו-67, בדיקה בכל הרישומים, והכנו כבר חומר לדרג המדיני, שיכול מחר בחתימת ידו ועם כמה הליכים להכשיר את זה, זה מה שעשינו ביובל, שכונת היובל באלי, השכונה של רועי קליי, זכרונו לברכה, ומירז פרץ, מי שהביא אותה להכשרה לדרג המדיני, זה אצלנו בבית, אני יודע מה, חרשה בתלמונים, ובאזור בית חגי, ויש לנו עוד כמה כאלה, זאת למשל פעולות חיוביות, אבל תזכור, אנחנו, אגב, אני מאמין שגם מסעו מתן, הפרופו בדואי, אם אתה בא לבדואים, נהל אותו מסע מתן, תשמע, אני אעביר אותך לפה, אין לך חצי דונם, כדי שזה, שום דבר. כשהוא הראה את הטרקטור, והוא הבין שיש לי גם זרוע אכיפה, אז אני אוכל גם לחבק אותו ולתת לו, נהל אותו איזשהו מסע מתן. מסע מתן רק בפה, לעולם לא הצליח, קח את זה גם לדרג המדיני. צריך לשלם תמיד הספה והסייפה.
אני רוצה להגיד לכם כמה מילים. סיימנו עם השאלות, אני רוצה להגיד לכם כמה מילים. אתם עכשיו בישיבת הסדר בהר עציון. העניין שלכם זה לצלול לתוך עולמה של תורה, להתחזק בתורה, לקיים תורה מצוות. אנחנו מבקשים, שכאשר כל אחד מכם מסיים פה את הלימודים שלו, שנה ד', ה', ו', מתי ש... והאלך מתי שיוצאים, אלה שיראו את עצמם מוכשרים לזה, יבואו לשירות המדינה, בפרקליטות, במשטרה, בצבא, במחלקת הבגצים, במינהל האזרחי. ככל שאנחנו נכניס אנשים חזקים, יראי תורה ומצוות, תוכם כברם, יודעים מה הם מחפשים במקום הזה, חוץ מפלוש משכורת בסוף החודש, אלא משהו קצת יותר ערכי וחשוב לעם ישראל, ככל שירבו אנשים כאלה במערכת, ככה ההחלטות והכיוונים והביצועים יושפעו בצורה דרסטית בדברים האלה. יש לא מעט דיונים שמרקו או אני או אנשים שלנו, אני אומר לכם, אני הייתי בכמה דיונים, הרגשתי כאילו גמד, אוכלים אותי, בולעים אותי, אני כלום, אני אומר, רגע, למה לפנות? איזה למה לפנות? ברור שצריך לפנות. כאילו, יש הרבה דיונים שאתה מרגיש שהקול שלך בקושי נשמע, למה? כי אתה אחד. ואיזה 7-8 מבית מדרש אחר הגיעו לשם, שהם מחליטים אחרת. אז ככל שאנחנו נרבה, נגיד תורה ואדיר, ואתם תתחזקו בעניין שלכם עכשיו, אבל אחר כך אני אומר לכם, שירות המדינה הוא דבר מאוד מאוד חשוב, ועוד יש לנו הרבה מה לעשות במדינה הזאת. בבקשה.
קודם כל, אני חושב
שתודות
לכם בשם כולנו,
העבודה היקרה.
תודה. דבר שני, אנחנו פה בירצו בשבת, אנחנו רוצים לשיר שירת ישראל. קצת ביאסתם אותנו,
קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם
אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, קצת ביאסתם אותנו, תודה רבה כפולה גם למרקו וגם לאשר וגם לרמי, גם שתרחו ובאו ועשו את כל הדברים האלה, וכמו שיכולתם להבין, עשו שרק את האידיאל. ותודה רבה גם על כל העבודה שלהם כל השנה, ואמרנו שהעבודה, תדעו לכם, מאוד מאוד כפויה טובה, אבל עבודה שהם צריכים לעשות אותה, והם סיפרו מה הם עושים. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד שהם לא עושים, ואני יודע דבר אחד בבירור שהם לא עושים, הם לא כותבים טוקבקים בערוץ 7. אלה שחושבים שלדי טוקבקים בערוץ 7 יפתרו את הבעיות של העולם, תדעו לכם, לא שם פותרים את הבעיות. ומי שחושב שיפתור את הבעיות על ידי זה שפעם בארבע שנים הוא דוחף פתק לקלפי וחושב שאיזה מפלגה שמשתינה יותר גדולה, קדימה או הליכוד או זה, זה מה שיכריע את גורל המדינה, זה במידה מסוימת. מי שיכריע את גורל המדינה שלנו לשבת או לחסד, זה אותם אנשים שילכו אל נקודות המפתח האלה, כדי שאנשים כמו מרקו, כמו רמי וכמו אשר לא יהיו שם אנשים בודדים. זה לא להיום וזה לא למחר, הוא אמר אחרי שנה ד' אי ו', אני אתקל אותו אחרי שנה ו' ז' ח', וזאת האמירה הנכונה. אבל אחר כך
צריכים, אנחנו צריכים כמה שיותר אנשים במקומות האלה. תדעו, זה מה שיכריע את גורל המערכה, ולא מה שרואים פעם בארבע שנים. אני יודע את אחד הסוקרים שם שאומר כמה זה זכה, כמה זה זכה, כמה זה זכה. כל הדברים האלה הם אוכל טובות. מה שקובע זה האנשים שנמצאים במקום, הם אלו שיעשו את זה. וככל שאנחנו נהיה יותר אנשים מוברגים במקומות האלה, ומה שעושים עכשיו מרקו וזיל ואשר ואחרים, כן ניתן, ואני חושב שאת הדבר הזה, ט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילן, ואנחנו מצרפים אותו לאדמה, לאיכות הסביבה, למים, ולכל הדברים האלה, ראש השנה אצלנו זה לא רק חג, זה גם יום של חשבון נפש. את חשבון הנפש הזה יכולנו לעשות היום, ועכשיו לשירה, ותודה רבה לכם.
כל מי שבונה שם, שנים לא נוגע. אני מדבר את הכל שפתחו לפי בדרך כלל. הוא לא חוקם, אנחנו לא ניגע. אנחנו נותנים בו,
אנחנו לא בטוח. אף אחד לא ידעה בשביל. לא,
אנחנו בואי, אנחנו לא חושבים את זה. אנחנו לא היינו עושים. הבתים היום היו רוצים את ראש צולים ואת אלון שפוט בחדר, בחלק המערבי. שתיים, יש לנו כוונה להכין להם תוכנית מיטב. אבל זאת לא הייתה תוכנית שהם יצאו. 160 מגרשים לכיוון נתיב האבות. 160 מגרשים, זה אלון שפוט. אתה רוצה את אלון שפוט כל מעניין? בטרון. אני לא, גם אם אתה מוכן. אני חושב שאם הירחיב את החדר של החוק, אין להם עוד 20 בקרות, בסדר? יוצא פרקביש, יוצא למורד בכל משל בושר.
בסופו של דבר, אינטרס הפלסטיני. יש מי שמובע מהו אינטרס הפלסטיני, ההגעה לא אוטונומי.
יש אנשים
שדואגים. לא מתכוון יצר, כי מדינת ישראל לא יודע אם היא בואו מוגדר או
מוגדר. ישראל לא מוגדרת על האינטרסים הפרטניים.
אבל אף אחד לא יכול להגיד.
המילה לא יכולה. מה? אנחנו לא
יכולים. לא מנקולים.
אין איזו פרופורציה בין השירות שמקבל אזרח ישראלי.
באופן עקרוני, אני מודה שתבין שאין לו בים שהוא הולך באופן בלתי חוקי. תבין אותי בשיטוי, לא אמור לקבל סיום המדינה וקבלת מים חשמל וחוק. לגבי תורי הבנייה של הפלסטינים זה כמו סיפור מאמים להם בכלל.
בדיוק, בדיוק. אתה מבין את הבעיה. אז לכאורה יש מקום להגיד שאדם שבנה באופן בלתי חוקי בתנאים שבהם חוק מקעקע את היכולת שלו לחיות חיים סבירים, הוא אדם שאחר כך אין למדינה שום זכות
לפלסטינים.
משה, לגבי השאלה שלך, יש לי דוד בעיקר בירושלים, באזור החרדי יותר. יש לו שם דירה, אוקיי, של יותר מ-100 מטר מרובע, אוקיי, שהיא כולה, ממסע עד פחות מטיפות, עכשיו יפה זה, סובר למים, שמעת, הוא משלם ארנונה. ונאז?
הוא חרדי?
כן, הוא משלם ארנונה.
יאללה, אוקיי.
Yeah.